אנחנו הגענו לפרק ד' בספר מסילת ישרים. אם רק נזכיר לעצמנו, אמרנו שכל מידה או כל שלב בעלייה במסילה הזאת, הוא כולל ארבעה חלקים. חלק אחד זה עצם המידה, לגבי מידת הזהירות שבה אנחנו עסוקים, פרק ב' ביאור מידת הזהירות, מה ההגדרה של מידת הזהירות. אחר כך פרק ג' החלקים שמהם המידה מורכבת, זה פרק ג' חלקי הזהירות. אחר כך פרק ד' זה איך אפשר לקנות באופן מעשי את הזהירות, בדרך קניית הזהירות, ופרק ה' זה איך להתגבר על המפסידים שיכולים להפסיד אותנו את מידת הזהירות ולהתרחק מהם. אז אנחנו עד עכשיו בעצם עסקנו, הייתי אומר, יותר ברובד העיוני של מידת הזהירות, א' הגדרתה וב' חלקיה, ופרק ד' ה' אלה שני פרקים שעוסקים יותר בדרך המעשית לקנות את מידת הזהירות. בסדר? אז מי שזוכר, כשהתחלנו ללמוד מסילת ישרים, אמרנו שאפשר ללמוד את הספר הזה בשלוש רמות. הרמה הראשונה, ספר פרקטי, מה עושים? אז הנה, פרק ד' זה דוגמה למשל, מה עושים? במישור היותר פנימי, זה לא מה עושים, אלא באיזה מידות הנפש צריכה להיות בנויה. זה לא מידת הגוף, מה עושים, זה מידת הנפש, מה הבניין המוסרי שהנפש צריכה להיות בנויה בו. ואפשר ללמוד את הספר הזה ברמה יותר עמוקה, שזה לא רק גוף ונפש, אלא גם שכל. כספר אמונה, זאת אומרת שהרמח"ל כאן מחביא רעיונות רוחניים שאמורים להופיע במידות הנפש, שאמורים להופיע בפעולות מעשיות. זה בעצם הסדר. אז הפרקים שעוסקים יותר בדרך הקנייה של המידה, או בהתרחקות כדי לא להפסיד את המידה, באופן חיצוני הפרקים האלה עוסקים יותר בעניינים המעשיים שבספר מסילת ישרים, למרות שכמובן גם כאן יש הרבה תוכן רוחני פנימי שכדאי לעמוד עליו. אז בואו נתחיל. אז אנחנו אם כן בתחילת פרק ד' שהרמח"ל קרא לה בדרך קניית הזהירות. טוב, אז קודם כל, כדאי להעיר הערה, זה שהרמח"ל משתמש במילה בדרך, ביחס לכל המידות, גם אחר כך בדרך קניית הזריזות וכו', אז זה מקביל מאוד למילה מסילה, מסילת ישרים. דרך, כשמה כן היא, היא דרך, כלומר היא לא נגמרת. אדם הולך בדרך, בדרך אנחנו יוצאים מנקודת מוצא ומגיעים לנקודת מטרה, והדרך היא סך הכל איזה אמצעי מעצבן בין נקודת המוצא למטרה. נכון? יצאתי מתל אביב ואני רוצה להגיע לירושלים. 60 הקילומטר שאני צריך לעבור, הייתי מעדיף לדלג עליהם. אבל כמו שהזכרנו בשיעור הראשון, ספר מסילת ישרים הוא בדיוק ההפך מכך. הוא בא ללמד שמצד האמת, היות ואנחנו שייכים לערכים או ממדים אלוקיים אינסופיים, אז אין מטרה אחרונה, אין מטרה סופית. אנחנו כל הזמן בדרך, וכל מטרה שהגענו אליה, היא מטרת ביניים למדרגה הבאה, וכן היא עד אין סוף. לכן גם כשהרמח"ל ידבר על איך קונים את הזהירות, אז הוא כנראה לא לחינם משתמש במילה בדרך, או הזריזות ושאר המידות, בדרך קניית הזהירות. כלומר, כשאנחנו רוצים לקנות מידת הזהירות, צריך לדעת שזו דרך. זה לא איזשהו מתכון שנכון לרבע שעה, ואחרי רבע שעה מיציתי. וזהו, קניתי מידת הזהירות. זה לא נכון. אלא כל החיים, כולם, אנחנו בדרך. של קניית הזהירות. אנחנו עדיין בדרך. אז אם כן, בואו נתחיל. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. אמנם על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה, האדם, ועומק הדין עליה. ואצל עוזה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד, במאמרי החכמים זכרונם לברכה, המעוררים על זה. והנה, יש בהתבוננות הזה הערות בהדרגה, שלושת המדרגות, לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. קודם כל, כדאי להיזכר. כמו שהרמח"ל אמר בהקדמה בעצמו, ספר מסילת ישרים, הוא עומד על הבסיס של דברי התנא, רבי פנחס בן יאיר, שאמר את הברייתא מסכת עבודה זרה דף כ', כמו שהוא מוזכר בהקדמה, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות וכו'. הערנו כשלמדנו פרק א', שפרק א' לא נקרא תורה, נכון? אלא פרק א' נקרא חובת האדם בעולמו. משמע, כשאני קורא את הברייתא במובן של תורה מביאה לידי זהירות וכו', אז כששואלים אותי מה זה תורה, אז אני מיד עונה לימוד תורה. אם אני לומד תורה, יש סיכוי שאני אהיה זהיר במצוות, כלומר זהיר מלא לעשות עבירות וזריז במצוות. זהיר מלאו וזריז בעשה. אבל אם זה כך, או אם זה רק כך, אז למה הרמח"ל לא קרא לפרק הראשון תורה, אלא קרא חובת האדם בעולמו? ובפרק הזה הוא בוודאי לא מדבר רק על לימוד תורה. אלא אז הזכרנו באריכות, עסקנו בזה, שהמושג תורה יש בו הרבה ממדים, הרבה רבדים. אחד הביטויים המרכזיים של המושג תורה זה לימוד תורה כפי שמוזכר פה. אבל לא רק. תורה זה מושגים רחבים מאוד, זה הייתי אומר סדר הופעת הבורא בבריאה, זה נקרא תורה. כמו שאנחנו עסוקים בבירור הסוגיה הזו בשיעורים אחרים. בכל אופן, אז בפרק א' שהרמח"ל לא משתמש בכותרת תורה לפרק הזה, הוא רוצה ללמד אותנו שיש עולם רוחני שלם מעבר ללימוד תורה ולא רק לימוד תורה, הוא מתחיל בכלל בעולם הבא וכו'. אחר כך עובר למחבר בין עולם הבא לעולם הזה, כל מה שלמדנו שם פרק א'. אז יש עולם שלם של ערכי תורה, שאם האדם שייך עליהם, אז יש סיכוי שיהיה זהיר, זריז וכו'. אבל פה בדרך קניית הזהירות, היות והרעיונות הרוחניים של פרק א' הם רעיונות רוחניים יפים, אבל עכשיו כמו שאמרנו, הפרק הזה זה פרק יותר פרקטי, יותר מעשי, יותר ממשי. אז נכון שתורה זה הגילוי האלוהי היותר עליון בעולם הבא. ונכון שהגילוי היותר עליון בעולם הבא מתחיל להופיע אלינו בעולם הזה. ונכון שהמצוות ולא רק שולחן ערוך זה ממצע בין עולם הזה לעולם הבא. וכל מה שדיברנו אז, הכל נכון. אבל איך אני קונה פה פרקטיקה עכשיו? לא מבין בעולם הבא, לא הייתי שם, הוא לא נברא. לא יודע מה זה העולם הבא. אפשר רק שתת לי מתכון איך אני יכול להיות זהיר? אומר הרמח"ל, קח את המושג תורה, שאמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביא לידי זהירות, שהוא מושג רחב, ותמקד אותו בממד, הייתי אומר, היותר משמעותי ביחס לקניין מידת הזהירות בעולם הזה, והוא לימוד תורה. זאת אומרת, התורה במובן הרחב שלה, מתמצאת, מלשון תמצית, מתמצאת בממד מסוים של הופעת התורה, הנקרא לימוד תורה. אני אומר את זה בשפה יותר פשוטה. אם אדם רוצה להיות זהיר במידתו ובהתנהגותו המעשית, בנפש ובגוף, הוא חייב לעבור דרך הצינור של השכל, לימוד שכלי, מעמיק, מקיף, ורק מתוך לימוד תורה, יש סיכוי שתיבנה אצלו הנפש, ויופיעו המעשים הנכונים. אבל ללא לימוד תורה, אין אפשרות. יש היום לא מעט אנשים, שהסך הרוחני של החיים שלהם, זה במקרה הטוב, קיום מצוות ותפילה. נכון? אנשים עובדים, עסוקים, פרנסה, משפחה, עניינים. יפה. טוב, לפחות מקפידים על תפילות, נקווה במניין, ומשתלים, נקיים מצוות, נקווה כהלכה. יפה. מה עם לימוד תורה? אין זמן ללמוד. אין דבר כזה. ספר, מי שרוצה לנו על הציר של מסיעת ישרים, מי שרוצה להיות מתוקן במידות ומתוקן במעשים, חייב לבנות את שכלו, את השקפת עולמו, ובפרט במקצוע שעליו הרמח"ל כאן שם את האצבע. לכן, מה שמביא את האדם ועל דרך כלל אל הזהירות, על דרך כלל, סליחה, אל הזהירות, הוא לימוד התורה. ואם לא יהיה לימוד תורה, אז האדם לא יהיה זהיר. אני מסביר את זה ברמה הכי פשוטה, הכי פשוטה, הרבה יותר עמוק מן, אבל כרגע. אם אדם לא יודע משהו, איך הוא יכול להיות זהיר בו? למשל, אם אני לא למדתי בשכל, מהי ההגדרה הנכונה של מידת הזהירות? האם מידת הזהירות זה מלשון זוהר, או מלשון KGB, או אולי שניהם, ואיך מייצרים את היחס הנכון בין הזוהר, להיות אדם זוהר במובן האלוהי של המילה. כשהדרך אל הזוהר הזה, אל זה שאתה מאיר דרכך את האלוהי לעולם, אתה שומר על גבולות גזרה של זהירות. אם אנחנו לא יודעים להגדיר אפילו את המושג, עצם ההקדמה של הפתיחה של המבוא, של ההגדרה של המושג הזה. מה זה זהירות בכלל? מה זה שורש זין הירש בעברית, בלשון הקודש? אז איך אדם יכול להיות זהיר? בכל מידה, בואו ניקח דוגמה, אולי שתי דוגמאות טובות לצערנו הרע. כלומר, רעות, אבל טובות לדוגמה, כן? אם אדם לא מגדיר לעצמו מהי מידת הענבה, והוא חושב שלהיות אדם ענבטן זה להיות אדם שמעריך את עצמו בערך כמו אפס. אני אפס, פעם שר מישהו, נכון? והוא בטוח שזו מידת הענבה. והיות והוא לא הגדיר נכון מידת הענבה, הוא חשב שלהיות ענב זה להיות אדם לא שווה כלום, אז הוא לא לוקח אחריות על החיים. לא שלו, לא של העולם, לא בעניין העולם, כלום. והוא בטוח כל חייו שהוא ענבטן, מי יודע איזה ענבטן הוא. חביבי, לא הגדרת את מידת הענבה כמו שצריך. התנהגת כל חייך בצורה לא מתוקנת, לא על פי ההגדרה השכלית, כי לא למדת. אז לא הייתה קנויה לך מידת ענבה, וגם לא התנהגת בפועל על פי מידת ענבה. הרמח"ל אומר שיש, כאן בסדר מסיעת ישרים במידת הנקיות, הוא אומר שיש הרי בכל מידה שלושה ממדים, שתי הקצוות והאמצע. הקצה של מידת הענבה, היתר זה גאווה. החסר, שפלות רוח. האמצע היא המידה רצויה, ענווה. אומר הרמח"ל הגדרות. גאווה, יש מאין. שפלות רוח, אין מיש. ענווה, יש מיש. גאווה, זה אדם שהוא חושב שהוא ממציא את עצמו. יש מאין. היה אין, ופתאום הוא המציא את עצמו. כוחי ורצים, עדי עשה לי את החיל הזה. זה גאווה. שפלות רוח זה הקצה השני. אדם יש לו יכולות, יש לו כישרונות, יש לו אפשרויות לבטא את עצמו, להופיע את עצמו, להיות שותף, כמו שאמרנו, בבניין העולם, והוא הופך את כל היש הפוטנציאלי שלו לעין. יש לעין. זה שפלות רוח. לא. חז"ל אמרו במשנה, בפסק השולחן ערוך להלכה, הווה מאוד מאוד שפל רוח. הנציב כותב, האיש מאוד ענב מאוד, ענב, ענב מאוד שפל רוח. ענב מאוד שווה שפל רוח. אז נכון שלהלכה נפסק, שצריך להיות שפל רוח. נכון. אבל המידה הרצויה היא מידת הענבה. למה? אז למה צריכים להיות שפלי רוח? כי היות ואנחנו נוטים באופן טבעי אל הגאווה, וגם לזה, גם לנטייה הזאת יש מטרות, כדי לאזן את מידת הגאווה, אנחנו צריכים להגיע עד שפלות הרוח, כדי להגיע אחר כך אל הענבה. אז ברמת העיקרון, המידה הרצויה היא מידת הענבה. הדרך המעשית לקנות את זה, זה להיות שפל רוח, כדי לנטרל או לאזן או לדייק את מידת הגאווה. ואם אתה רוצה הוכחה לזה, אז תפתח את פירוש הרמב״ם על המשנה. הווה מאוד שפל רוח, הווה מאוד מאוד שפל רוח, ושם תראה, ראיתי בספר חסידים, הוא אומר, הרמב״ם הביא את אחד אחד החכמים, כן? שכך הוא אומר, ראיתי בספר חסידים, שאמר חסיד אחד, מהו היום שהכי שמחת בו בחייך? מה היום שהכי שמח אותך? אז הוא אומר דבר קצת הזוי, יום אחד הייתי צריך להפליג באונייה. ובאונייה הזאת היו סוחרים עשירים. והגעתי קצת מאוחר להפלגה, ולא היה מקום באונייה. טוב, הייתי חייב להפליג, אז הכניסו אותי לתא המטען עם כל המזוודות. בסדר, שכב שם בתא המטען. וכך הוא מספר. פתאום הגיע איזה סוחר עשיר אחד, ובלי למצמץ, הוריד את המכנסיים, עשה עליו את מה שעשה, גילה ערוותו עליי והשתין עליי זה לשונו, ואומר החסיד הזה, חי נפשי, אני מצטט, לא הכיווני ביזוי הסוחר ההוא כלל. אומר הרמב״ם, ואין ספק שזו התכלית שאליה כיוונו באומרם, הווה שפל רוח מאוד מאוד, ואז הוא מוסיף, כדי שיתרחק מן הגאווה. ואז מה? ואז יגיע אל הענווה. מי לנו כרמב״ם שמדבר על מידת האמצע? אז יכול להיות שברובד המעשי אנחנו צריכים להיות שפלי רוח, כי יש לנו נטייה יתרה לגאווה, אבל ברמה העקרונית לפחות, גם התיאורטית וגם לקווי המעשית, מתי שהוא נגיע לשם, האידיאל האופטימלי זה להיות בעל מידת הענווה, להיות אדם שמכיר את ערך עצמו, מכיר את ערך סגולתו, מכיר את הכוחות והכישרון שהקדוש ברוך הוא שם בו, ומוציא אותם מהכוח אל הפועל. אבל אם אדם לא למד את כל מה שדיברנו עכשיו 5 דקות וצריך להרחיב בזה הרבה מאוד, אז הוא בטוח שמידת הענווה שווה אני 0, לא שווה כלום, ואם ככה הוא מסיר אחריות מעצמו, והכל בשם מידת הענווה. דרך אגב, גם לגבי מידת הזהירות, הרב הוא כותב שצריך להיזהר מן הזהירות. כי הנקודת ההפרש בין זהירות לפחדנות יכולה להיות מאוד דקה. אל תהיה פזיז, אבל אל תהיה פחדן. כלומר, תיזהר בגבולות הגזרה שחכמים אמרו לך להיזהר. בין אם זה על שכל האנושי, או מה שהתורה אמרה, וכו'. אבל צריך להיזהר מעודף זהירות. או למשל, מה כפרשת המים בין מידת הענווה למידת העצבות? בקיצור, אם אנחנו לא לומדים, אין לנו סיכוי להיות בעלי מידות, אין לנו סיכוי לנהוג בפועל את המידות האלה. ולכן הרב קוק, למשל, דרך אגב, בספר מידות הראייה, בפתיחת הספר, יש שם 2 פסקאות ראשונות כפתיחה. ושם הוא כותב, אם האדם לא ידע מה טוב ומה רע, איך יוכל לקנות בנפשו ולהרגיש את הטוב ואת הרע? אז מאיפה זה מתחיל? מההרגשה או מהידיעה? מהידיעה. אז רבי פנחס בן יאיר צדק. תורה מביאה לידי זהירות. אומר הרמח"ל, אתה רוצה להיות זהיר? תלמד תורה. תלמד תורה א' כדי לדעת ממה, אני מדבר עכשיו ברמת כיתה א', תלמד תורה כדי לדעת ממה להיזהר, ותלמד תורה כדי לדעת באיזה גבולות לא פחות ולא יותר להיזהר. אבל אם אני לא לומד תורה, אני צריך להיזהר מהגוף. הגוף זה דבר מפחיד. יצר הרע, מי יודע לאן הגוף הזה ויצר הזה יכולים להביל את האדם, נכון? אבל אף על פי כן הקב"ה ברא גוף, ואף על פי כן ברא יצר הרע. כדי לשים לגוף וליצר הרע גבולות מדויקים, בשביל זה יש תורה שאומרת לנו עד לפה אתה שם גבול, ומפה ואילך אסור לך לשים גבול. ומצאנו לא פעם ולא פעמיים לצערנו הרב מעשים שבכל יום, שכשאדם לא לומד א' על הגבולות וב' את הגבול של הגבולות, ולא מגזים הגבולות, והוא לוקח גבולות בריבוע, סייג לסייג לסייג, היות והנפש האנושית, כמו שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, היות והנפש האנושית לא בנויה לכל הסייגים על הסייגים על הסייגים האלה, אלא מה שהתורה ציפתה עליך, זה כבר מידת האמצע, זה כבר הגבול, ומה שאתה במחאות מחמיר, אתה לא מחמיר, אתה מקל, זה חום הדעתי לידי כולה, כי אחר כך כל הכוחות שהתקפצו, כי חסמת אותם יתר על המידה, התפרצו, וכשהם התפרצו, מי יודע מה יקרה? אומר הרמב״ם, אלה שנוהגים ככה, הם, הוא קורא להם טיפשים וכו'. לכן מידת הזהירות, למשל פה, צריכה ללמד, אנחנו צריכים ללמוד מהי זהירות, ממה צריך להיזהר, ובית, באיזה גבול גזרה צריך להיזהר. אז אם התורה אמרה לאישה, תכסי את הראש, אז היא צריכה לחסות את הראש, את שערות הראש. ואת מה היא לא צריכה לחסות? את העיניים למשל. ואת האף, ואת הפה, טוב, אחרי תלו תנשום. כן. ואומר לך, הרמב"ם, תדע לך, אולי לא הדוגמה הזאת. אם האדם ייקח על עצמו סייגים, יתר זהירות, מעבר למה שהתורה לימדה אותנו, אז אחר כך זה יתפרץ הפוך על הפוך. ולצערנו הרב, המציאות מוכיחה, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים. יש חברות שלמות שככה, שחיות באיזה מין נזירות מופלגת, והנזירות המופלגת הזאת, הזהירות המופלגת הזאת, יוצרת אחר כך התפרצויות נוראיות, חורבניות. למה? כי מחמירים. אז אנחנו אנחנו מהצדיקים המחמירים. זה חומרה דעתי לידי כולה, זה לא חומרה, זה כולה. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לך עד כאן ולא יותר, אם אתה תעשה יותר, זה יצמצם את כוחות הנפש שלך, הנפש שלך לא תהיה מוכן לסבול את זה, יום אחד היא תתפרץ. כמו קפיץ, ידרכו לקפוץ, אתה לא נותן לו לקפוץ, אתה דורך אותו, דורך אותו, דורך אותו, בסוף כשהוא יקפוץ, הוא ישתולל. נלמד את זה אולי בהמשך. מה הם הסייגים הנדרשים? בעלי תשובה, מצד אחד, צריכים סייגים, כמו שהרמח"ל בעצמו כותב, במידת החסידות, כי הם צריכים לאזן את כל מה שהצטבר בנפש, במוח, בפעולות. נכון, מצד שני, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לקחת על עצמם גבולות כאלה, שהם לא לוקחים כרגע בחשבון בכלל את ההשלכות העתידיות של הדבר הזה. ועד יצא שכרו בהפסד. בבקשה. נפלא. שואל, כבודו, איך אדם יודע איפה לשים את הגבול ולא להגזים? הוא לא יכול לזהות את ההשלכות. לכן, תורה נלמדת מרבנים. תורה לא נלמדת רק מספרים. מפי סופרים ולא מפי ספרים. המשנה באבות אומרת, עשה לך רב פעמיים. יש כמה פונקציות לרב. פונקציה ראשונה זה לדעת מה אסור מה מותר. פונקציה שנייה זה ללמוד ממנו תורה כדי לדעת את הגבולות המדויקים. פונקציה שלישית זה לקבל ממנו כיוונים רוחניים, עצה, הדרכה וכו'. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע לא למד תורה בעצמו, הוא למד ממשה. יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. ואנחנו צריכים להיות בשרשרת הדורות על הציר הזה, שאנחנו לומדים תורה מרבנים שאנחנו מאמינים שהם המשך הופעת התורה מסיני. וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם יש לי ספק, אם הרבנים שמלמדים אותי הם המשך הופעת התורה מסיני, אז אני צריך לחפש לי רבנים אחרים. וכשאני נפגש עם רב חי ולא עם רב מת, כלומר עם ספר, אז יש סיכוי שהרב יותר מכיר אותי ויעמיד אותי על הכיוון הנכון ועל הגבולות הגזרה הנכונים. ולכן אחת הטעויות הנוראיות שקורות בשנים האחרונות זה שאנשים הקוראים לעצמם חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה באופן עצמאי. זה כמו אחד, ופי אלף יותר חמור, שיגיד אני הולך ללמוד רפואה באופן עצמאי. מישהו מאיתנו הולך אליו לחדר ניתוח? אחרי שלמד רפואה באופן עצמאי? ננסה, נראה מה יהיה. לא. אז איך אדם יכול לבנות בתוכו את קומת הנשמה שבו? אם את קומת הגוף הוא לא יכול לבנות באופן עצמאי, אז את קומת הנשמה יכול לבנות באופן עצמאי? זה בעיה חמורה. ורואים לצערנו הרב את התוצאות לפעמים הנוראיות של הדבר הזה. מה קורה שאדם חוזר בתשובה באופן עצמאי, אין לו קשר לבית מדרש, אין לו קשר לרבנים, הוא על פי הדמיונות שלו והפנטזיות שלו וכל העצבנות הדתית שלו מגיע לכל מיני מחוזות כאלה שהוא בכלל לא רואה את ההשלכות העתידיות, הוא מבסוט מעצמו, הוא מהמחמירים. והוא בכלל לא מבין מה צופן לו ההמשך. אני תמיד אומר שכאן במכון מאיר התפקיד של הרבנים זה להרגיע את בעלי התשובה על אלוהים, ולא להלהיב אותם על אלוהים. הם מספיק מתלהבים מעצמם, צריך לתת להם פטיש 5 קילו על הראש להירגע. זה נכון או לא, את האמת? מאוד נכון. תחשבו, כל אחד מכם מכיר בטח איזה יהודי או שניים שקורא לעצמו חוזר בתשובה, שחזר בתשובה באופן עצמאי. תדמיינו קצת כמה דברים, פתאום תשימו לב, בואי נה, בן אדם ער ביום, ער בלילה, ישן ביום. כי הוא קרא ברמב״ם שחוט של חסד משוך על מי שלומד תורה בלילה, ואין עיקר תורתו של אדם אלא בלילה. כן, אז יש רק קושיה אחת. למה הרב שלך ישן בלילה? לא חשבתי על זה. היה פה פעם אחת החיל ללכת עם תלית קטן על הבגדים. שולחן ערוך מפורש. יפה. טוב, היינו בקשר טוב, ניגשתי אליו, אמרתי לו, למה כבודו הולך עם תלית קטן על הבגדים? הוא אומר לי, שולחן ערוך. אמרתי לו, והרבנים שלך לא מכירים שולחן ערוך. שאלת את הרב שלך, אם נכון לעשות ככה, ולמה הוא לא עושה ככה. אבל מה כל אחד בטוח? שהוא ממציא את הגלגל. ואז הגענו לכל מיני תופעות, אני לא רוצה לכנות אותם בשמות גנאי, למרות שזה ראוי לעשות את זה, אבל הגענו לתופעות הזויות לחלוטין. לכן לימוד תורה, ולימוד תורה מפי סופרים אמרה הגמרא, ולא רק מפי ספרים. אדם רוצה ללמוד עיון גמרא, ללמוד איך מעיינים בגמרא. הוא יכול ללמוד לעיין לבד, הוא חייב רב שידריך אותו בזה. אז אדם רוצה לבנות את עולמו הפנימי, הוא יכול לעשות את זה לבד? לאט לאט הוא יהיה יותר עצמאי, כמו תינוק. שלא הוא נהיה ילד ונהיה נער ונהיה אדם בוגר, ולאט לאט הוא משתחרר מכל המדריכים, והוא יותר עצמאי, אבל הוא עדיין קשור להורים ולמבוגרים, אבל הוא קשור ברמות אחרות. בסדר גמור. תגיד לי, למה אדם צריך ללמוד מהנפילות על עצמו? אני עונה לך. למה, מאיפה הגענו לתפיסה הזו, שעד שאדם לא מנסה ולומד על בשרו שהוא טועה, אז הוא לא מבין ולא מרגיש? למה? למה אדם צריך לקחת סמים כדי להבין שסמים זה רע? אתה יכול להסביר לי? לא! לא צריך לקחת סמים כדי להבין שסמים זה רע. תקרא באינטרנט מספיק. לא כל דבר אתה צריך לעבור על בשרך ולנסות אותו. תן לי לחוות את החוויה. מה שלא מבינים דרך הראש ומבינים דרך הרגליים. לא כל דבר צריך להבין דרך הרגליים. כי הנזקים שיופיעו בעקבות הרשמים דרך הרגליים, בנפש של האדם, הם רשמים חמורים מאוד. לכן זה מה שאמרנו בסוף הפרק הקודם. עומד מישהו על האכסדרה, אומר, רבותיי, זה השביל, אבל כל אחד רוצה להמציא את השביל לבד. אבל עומד מישהו שם למעלה, אומר, אני עברתי בכל השבילים, כבישים ללא מוצא, נתקעתי פה, הלכתי שם, הסתובבתי שם, חזרתי לשם. אני אומר לך, זה השביל. לכן, אם נרוויח כאן משהו בעקבות השאלה החשובה הזאת, הנה מה שמביא האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה, ולא סתם לימוד תורה, אלא לימוד תורה שהוא המשך התורה מסיני, שמופיע על ידי רבנים, שהתלמידים שעושים הם להם את הרבנים, לא הרבנים עושים את התלמידים, התלמידים עושים את הרבנים, עשה לך רב, הם רואים ברבותיהם המשך הופעת התורה מסיני, והרב הזה שהוא אמור להכיר את אותו אדם, הוא ידריך אותו בכיוון הנכון, ממה, איך לגלות את הזוהר, מה עם גבולות הזהירות, איפה לא לחפף בגבולות האלה, ואיפה לא להגזים בגבולות האלה. טוב, הפסקה.